ברוכים הבאים לפרק נוסף של UVM, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אנחנו עם פרק נוסף של תפריט טעימות, מין פורמט כזה חדש, הייתי אומרת, שאנחנו ככה עוד בונים אותו ומנסים להבין איך הוא עובד ומה קורה בו. ולכן, בהתאם לעניין, נמצא איתי באולפן השף יניב גור אריה. שאתם כבר מכירים.
שלום, שלום.
כן, אתה גם במצלמה, רואים אותך עכשיו. אז אתה נמצא איתי פה היום, ואנחנו נתמקד ביחד במנות שונות של דגים נעים, וההבדלים ביניהן. אז הולך להיות פה המון ידע, המון חפירות גם, כמו שאני אוהבת. והרבה ממה שגם, לפחות אני אגיד, זה דברים שככה קראתי וחקרתי מכל מיני דברים שנכתבו על ידי רותם מימון, שהוא העורך הראשי של מדור האוכל של הארץ, או השף עמוס יון, השף מיכאל כץ, ככה עשינו כל מיני מיקסים כאלה נחמדים.
אנשים יקרים.
אנשים מאוד יקרים. וזהו, אנחנו נתחיל. יאללה.
קדימה.
אוקיי, אז באמת אמרנו, אנחנו הולכים לדבר על דגים נעים. ואנחנו נעשה כזה, נתחיל בעדינות עם המאזינים, לא נהיה אגרסיביים כאלה מדי.
בוא נתחיל ממשהו כללי.
כן.
על דגים נעים.
אוקיי.
אז ככה, אנחנו הרי כל הזמן מדברים על מטבח עונתי. וזה דבר מעניין, כי בעצם הזמן הכי טוב לאכול דגים נעים זה בחורף, מפני שיש את הדגה הכי טובה, לפחות כאן בישראל. בחורף יש לנו את הדגה הטובה יותר, חוץ מבימים של שערות שלא יוצאים לים וכאלה, הדגה הטובה היא בחורף. אבל תפיסתית, דגים נעים זה נורא מרגיש כזה קיצי. קיץ על החוף, אוכלים דגים נעים, זה נתפס כמו משהו נורא קיצי, וזה באמת נורא כיף לאכול דגים נעים בקיץ, אבל דווקא אז הדגים פחות טובים. קודם כל יש תקופה ארוכה בכלל של איסור דייג בקיץ, וגם בשאר הזמן, כשהמים חמים וכשחם מאוד, הדגים לא משהו. אז זה מעניין.
אני חושבת שזה גם עניין של שימור הדג, כאילו בקיץ זה קצת צריך להיות מאוד זהירים, עם חום ועם המזג אוויר שהוא כזה יותר... פחות מתאים, אני חושב.
גם, אבל גם מבחינת המגוון של הדגים והאיכות שלהם, אז חוץ מטונות, שיש את העונה של הטונה, שיותר לקראת הקיץ, אבל באמת הזמן שיש את הדגים הבאמת טובים בארץ, זה בחורף. אז
כן.
אני פונה למאזינים, בואו נאכל דגים נעים עכשיו, אל תחכו לקיץ.
סגור, אני חושבת שהם שומעים אותנו, ותקשיבו ליניב, הוא יודע מה הוא אומר. אז התחלנו, אוקיי, אמרנו סבא, יש את העונה של הדגים, ובאמת אנחנו כזה דיברנו קצת כללי. אתה רוצה ככה לתת לנו עוד איזה נקודה שלפני שאנחנו צוללים, יש לך, זה הרגעים האחרונים, לפני שזה קורה.
הרגעים לפני שצוללים. קודם כל, צריך לדבר על איזה דגים בכלל משתמשים כדי לעשות מנות של דגים נעים. זה נקודה קריטית, כי אנחנו נדבר היום על הרבה סוגים של... על הרבה צורות של עיבוד של דגים, קרפציו, סשימי, טרטר, סוויצ'ה, הכל בסוף מתחיל מעבודה עם הדג הנע, אז נורא חשוב רגע לדבר על האיכות ועל הטריות של הדג עצמו. כי למעשה להכין מנות של דגים נעים מדג שהוא לא טרי, יש לנו פה פעמיים בעיה. יש לנו גם בעיה בריאותית, בגלל שיכולים להיות כל מיני זיהומים בתוך הדג שיכולים לסכן את מי שאוכל, ולכן הוא חייב בישול מלא. והדבר השני זה כמובן בעיה קולינרית, כן, כל הרעיון במנה של דג נע זה באמת לטעום את הטריות של הדג שהיא בסיס שלה, אחרת יכול להיות ריח לא נעים כזה פישי ולא כיפי, ומי שפעם אכל סושי והיה לו כזה ריח של דג לא טרי יודע על מה אני מדבר, זה חוויה לא נעימה, ולכן מאוד חשוב הטריות של הדגים. עכשיו כשאנחנו מדברים על טריות של דג, אוטומטית אנחנו גם יכולים לחשוב קודם כל על נושא של דגים מקומיים, ברגע שיש לנו דגים שהם הגיעו מפה, אז אנחנו יודעים להגיד בוודאות שיש לנו את הטריות של הדג שהיא מלאה, שיכול להיות שדג שאתמול יצא מהמים והיום הוא כבר אצלי. אז יש לנו עכשיו בעונה הזאת לדוגמה פלמידות מדהימות, לבנות וגם אדומות שמעולות לדגים נעים. יש לנו פרידות הרבה פעמים מצוינות, וזה גם משתנה לפי העונות. יש לפעמים דגים קצת יותר נדירים שאפשר למצוא לדג נע, לקראת האביב יהיה את האלבקור, ואחר כך יש את העונה של הטונה האדומה שנמצאת פה בארץ, ויש לנו כל הזמן דגים. ודווקא הדג שאנשים הכי הרבה מזהים בראש משום מים דג נע, שזה סלמון, אני לא מתלהב מהעבודה איתו בלשון המעטה. קודם כל, הסלמון שאנחנו... היום עובדים איתו, זה לא סלמון ששחה נגד הזרם באופן פראי בנערות, כן? זה כל מיני בריכות גידול תעשייתיות לגמרי, זה באמת לא דג בר, זה דג תעשייתי, שמוזן בצורה תעשייתית, אוכל בצורה תעשייתית, ברוב, במקרה הטוב הוא מגיע לארץ ביבוא כטרי, ואז האיכות שלו היא בינונית, כי סלמון בר אין בארץ בכלל, ובמקרה הגרוע הוא מגיע כפוא ומפשירים אותו, שזה בכלל פוגע באיכות שלו. אז לכן אני חושב שכדאי להתמקד יותר בדגים טריים, דגים מקומיים מכל מיני סוגים. יכול להיות מעבודה עם דגים קטנים, סטייל סרדינים, ברבוניות מליטות, ועד באמת לדגים היותר גדולים שהזכרתי קודם, הפלמידות והלוקוסים והפרידות והפלמוד, מה שאנחנו קוראים בחיפה, שזה פלמידה לבנה, אינטיאס כמובן, שגם זה העונה שלו עכשיו וככה הלאה. אז זה ככה המלצה חמה ממני קודם כל, תתמקדו בדגים המקומיים.
אני רק נקודה על מה שאמרת, באמת סלמון עבורי כבר בשנים האחרונות הוא פחות מרגש, גם כאילו כדג בפני עצמו, גם בגלל מה שאמרת, שזה באמת כבר לא, אנחנו רוצים יותר את המקומי או את מה שבאמת נכון לאותה עונה, וגם יש היום דגים כבר שמצליחים לעשות בהם שימוש שהם הרבה יותר מסקרנים, הרבה יותר כזה עסיסיים, יותר מתאימים למנות מסוימות שאנחנו נדבר עליהם גם היום. אז אני מאוד מתחברת לזה גם כסועדת. כאילו זה הבחירות שאני עושה היום במסעדות.
זה גם באמת יהיה הכי טעים. עכשיו, הרבה פעמים יש לנו גם כל מיני דגים מיובאים שמגיעים לארץ ביבוא של דגים טריים, כמו קינגפיש לדוגמה שמגיע מאירופה ושהוא דומה קצת לאינטיאס או דגים נוספים. אני לא מתלהב מזה, אני תמיד יעדיף את הדגה המקומית, אבל זה כן דגים שאפשר לעבוד איתם, ושפים עובדים איתם, ולפעמים חייבים את זה למי שהעסק שלו בנוי על זה, על מנת להשלים את המגוון, כי לא תמיד באמת יש מספיק דגה מקומית, אז אני לא מגנה את זה, אבל זה לא הבחירה הראשונית שלי. אני כן אגיד משהו על טונה.
כן.
אוקיי? יש תקופה קצרה שיש לנו פה טונה מקומית, שעוברת בחופים שלנו, ואז קצת דגים אותה פה ושם, ושפים בארץ משתמשים בהן כמות גדולה, אבל בסדר, אני מקבל את זה, זה כאילו כשהיא פה ודגים אותה בדייק, שיודעים מי דג אותו ובאיזה צורה, עוד זה משהו שאפשר לקבל בהחלט, אבל הטונה שאנחנו קונים רוב השנה, מיובאת, אנחנו באמת לא יודעים הרבה על איך דגו אותה, ובאיזה צורה, ואם הדייק היה בר קיימה או לא בר קיימה, ואנחנו מצב מאוד בעייתי עם הטונות, בדייג יתר של טונה, בסכנת הכחדה של הטונה, ובעצם האהבה הגדולה שיש במטבח של העולם, בעיקר ביפני ובעוד מקומות, בגלל האהבה לדגים נעים, העלייה המשמעותית בצריכה של הטונה, מביאה למצב שהטונה ממש בסכנת הכחדה, וזה דבר בעייתי, בסוף כאילו ליהנות מדג טרי זה דבר נחמד, אבל גם צריך לשמור על הים ועל הסביבה ועל האקולוגיה ועל האיזון, אז אני כאילו קצת אומר, שחררו את הטונה מיובאת, כאילו כשבחודשיים בשנה שיש פה טונה נאכל טונה, ובשאר השנה מבחינתי, בואו ניתן לה לגדול ולחיות ולהתרבות, בואו נשמור גם על הים ולא רק על עצמנו. כן, ובסוף הים חשוב גם לנו, הים אחראי על החמצן שלנו, יש הרבה משמעויות לשמירה על הים, ודייג יתר זה אחד מהסכנות הכי גדולות לדבר הזה. אז גם אני באופן כללי אומר בדגים, תקנו דגים טריים מאנשים שאתם סומכים עליהם, שיודעים מה הם עושים, שעושים דייג בר קיימה ובעונה שלהם. זה מאוד חשוב.
אוקיי, יפה מאוד. אז מעולה, אז היה לנו קצת, אתם יודעים, סקירה כזאת כללית באמת.
עוד רגע, עוד דבר קטן, אחרון, סליחה. שברתי את זה. אבל לגבי הסלמון, אני רק רציתי להגיד שיש לנו בארץ פורלים, בדן, שאומנם זה לא דג ים, אבל גם הסלמון הוא לא דג ים, מה שאנחנו קונים, ומבחינתי הפורלים פה אפשר בהחלט לעבוד איתם ולעשות איתם כל מיני מנות, לא, אולי לא של סשימי ממש, אבל של דגים שעוברים איזשהו תהליך של כבישה, הם יוצאים נהדרים, ממש טעימים, ומבחינתי בכל יום נתון אני מעדיף את הפורלים שלנו על פני הסלמונים המיובאים. אז זה גם כן כאילו פשוט צורה אחרת, צריך להסתכל על הדברים שיש.
אני חושבת שזה גם משהו שבא לידי ביטוי בהמון מסעדות היום, יש המון שימוש בפורל, וכבר מבינים את הרצון הזה של המקומיות גם בעולם ההדגה.
כן, פורל חזר לאופנה.
חזר לאופנה ממש. כן, אני בעד. זה ממש למנות באמת טעימות שיצא לי לאכול עם פורל, אז אני ממש ממליצה, שוב, ממקום של סועדת, יצא לי כמה וכמה פעמים, וזה לגמרי מנות שנהנים מהן, כאילו זה לא איזה תחליף מוזר.
אני חושב שברוב המקרים, הערכים הקולינריים והערכים של הקיימות והטעם, הם כן מתחברים ביחד, זאת אומרת, זה בסוף כאילו נותן ערך 360, זה גם יותר טעים, זה גם יותר מקומי, זה גם יותר מקיים. שאלת המחיר, אנחנו קצת עדיין בבעיה, כן, דגים זה דבר יקר,
כן.
מאוד אפילו, וכמה שהכל יקר פה בארץ, דגים זה באקסטרה, אבל אין מה לעשות, זה קצת אשמתנו שאנחנו שדדנו את הים יותר ממה שהיינו אמורים, ועכשיו באמת דגים טובים, הפך להיות דבר נדיר שיש מעט ולפעמים גם אין בכלל. חבל.
טוב, אז אופטימיות נסיים איתה להיום, סתם. אבל כן, זה בסדר, יש פה הרבה גם נושאים, כל מיני ענפים שאנחנו יכולים לפתוח מהדברים האחרונים שאמרת, חד משמעית, אבל זה כבר ידוע לכל סועד היום, שמנות של דג זה מנות יקרות, בכל מקום שכנראה נלך גם, כנראה רוב הדגים, כאילו זה כבר לא משנה כמעט גם איזה דג יהיה לך במנה, אפילו רוב פעמים גם בתפריט, זה רשום כפילה דג, זה אפילו לא אומרים לך גם איזה דג, כי כאילו זה לא משנה, המחיר הוא יהיה גבוה. גם אם עכשיו אתה...
דווקא זה דבר יפה, כי הם אומרים, אנחנו לא רוצים להתחייב על סוג הדג, ולהגיש לך דג לא טרי, אלא מה שיש לנו טרי היום, את זה נגיש.
לא, אני מדברת יותר על העניין, שכאילו זה לא משנה הסוג דג, זה תמיד, המנה תהיה יקרה, זה לא משנה עכשיו מה ישימו לך במנה. ברור שאני מעדיפה שהם לא יגידו לי, התחייבו לי לסלמון כשאין סלמון, בדרך כלל יש כאלה שזה מה שיש להם מנת סלמון, בהרבה מסעדות שאני מכירה. אז כן, אני בעד.
וכמה שהיא קרה, היא לא תהיה המנה הכי רווחית.
נכון.
כי הדג הוא גם למסעדן וגם לשף וגם הביתה, זה דבר יקר.
כן, אני חושבת שאנחנו עכשיו נחזור להתמקד, אבל אנחנו באמת, זה נושא שאי אפשר להפסיק לדבר עליו, כי הוא פשוט מלא מלא בענפים נוספים. אבל הכנו תוכנית קדושה, ואנחנו צריכים, אתה יודע, כבר לעוף עליה.
לצלול.
אני ממש כבר, אני חמה על הנושא.
יאללה, שוט.
טוב, אז אנחנו, אני הבטחתי שאנחנו נהיה עדינים, אז אנחנו ככה לאט לאט, בסדר, כאילו תהיו איתנו, אנחנו כזה נראה איך אנחנו זורמים לאט לאט ממנה למנה, זאת אומרת, מסוג... צורת הכנה אולי הייתי קוראת לזה, של מנות דגים נעים. ואנחנו נתחיל עם מנת הטרטר, טרטר דג, שאומנם היא החלה את הדרך שלה עם חומר גלם של בשרנה, וככה זה יתגלגל בסופו של דבר גם לעולמות הדגים. ובעצם אנחנו נתחיל מלהבין דבר דבר, אבל הכי חשוב זה שתסביר לנו רגע מה זה בעצם טרטר.
אוקיי. Okay. בגדול, כשאנחנו מדברים על אכילה של בשר נע, בין אם זה בשר ובין אם זה דג, אז יש לזה הרבה שמות שאנחנו גם נעבור עליהם במהלך הפרק, שזה פשוט מגיע מכל מיני אזורים שונים בעולם, שבכל מקום טיפלו בחומר גלם הנע בצורה אחרת. אבל באופן כללי, תמיד הרעיון יהיה באיזשהו אופן להרחיב לו את שטח הפנים, ואז לתת לכבישה מסוימת של מלח או של לימון או של שניהם, כאילו לבשל אותו. למעשה, כשאנחנו מדברים על המונח בישול, אז אנחנו תמיד חושבים על חימום, על אש, על מים, על גריל, על סיר, אבל בעצם יש בישול גם בלי חום. וזה בעצם הרעיון שעומד מאחורי המנות האלו, שבאמצעים, שהם לא אמצעים של חום, אנחנו בעצם יוצרים איזשהו בישול במובן שאנחנו משנים את המבנה החלבוני של של הדג או של הבשר. אז בעצם הרעיון של גם טרטר וגם קרפצ'ו שנדבר אחר כך, זה בעצם אותו רעיון של להרחיב שטח פנים על מנת שהטיבול יגיע לכל מקום. דרך אחת היא הדרך היותר צרפתית, דרך אחת היא הדרך היותר איטלקית. טרטר זה הדרך הצרפתית שבה בעצם הרחבת שטח הפנים קורית פשוט על ידי קיצוץ. זאת אומרת, קוצצים את במקור באמת טרטר זה טרטר של בשר, של בקר, של פילה בקר בדרך כלל. היום לקחו בעצם את הרעיון וכבר עושים את זה גם עם דג, אפילו ראיתי במסעדות מסוימות טרטר סלק, טרטר ירקות וכאלה. העיקרון הוא זה, אנחנו קוצצים אותו דג, זה יכול להיות ממש דג, כמו שעושים קובניה, שזה הטרטר של האזור שלנו. בעצם למעשה טרטר זה המילה הצרפתית, אבל באזור שלנו יש קובניה, שזה אותו דבר, שזה בעצם פשוט קוצצים דק 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 את הבשר, ומרחיבים את שטח הפנים שלו. אז בקובניה ממש קוצצים אותו לרמה של כמו תחון, בצרפתי זה הרבה פעמים קצת יותר בקוביות קטנות, או בקוביות קצת יותר גדולות, אבל הרעיון הוא בגדול לקצוץ, ואז לטבל. ברגע שאנחנו מטבלים, אנחנו מטבלים קודם כל במלח, המלח בעצם כובש באיזשהו אופן את הבשר, ומשנה גם את המבנה החלבוני שלו, עושה מה שנקרא דנטורציה של החלבונים, בעצם הקרשה של החלבון. אגב, אם אתם רוצים להיות מדען צעיר, אתם יכולים לעשות ניסוי אפילו בבית על ביצה, שפשוט לשים עליה מלח על ביצה חיה, ולראות שמשהו קורה שם, כאילו משתנה במבנה, כאילו
ראיתי,
גם אם לא חימרנו אותה. אז המלח עושה את העבודה, ואחר כך יש לנו את האלמנט החומצי, שהוא גם עושה את העבודה, ובעצם כובש באיזשהו מקום את הבשר. זה יכול להיות חומץ, זה יכול להיות לימון, זה יכול להיות בעצם כל מקור שהוא חומצי, זה יכול להיות גם מיץ של פרי מסוים, של פרי אדר אחר, כמו אשכולית, או קלמנטינה, או חושחש, או תפוז. זה יכול להיות כל מיני סוגים של חומצים, יין, יין לבן, יין אדום, בלסמי, כל מרכיב שהוא חומצי. זה יכול להיות אפילו נוזל של כבישה של כל מיני ירקות, שבעצם תססו, וכתוצאה מכך נוצר החומציות. ואז השילוב של המלח והחומציות, הם בעצם כובשים את הבשר או את הדג, והופכים אותו להיות מוכן לאכילה. ואחר כך שמים גם את השמן, שבדרך כלל אנחנו כמובן נעדיף שמן זית, או שמן חוטי אחר בכבישה קרה, שהוא עוטף את כל הדבר, ועוזר לו בעצם להחליק בגרון. לגבי השמן אני אגיד משהו חשוב. למעשה הדנטורציה שאנחנו עושים באמצעות המלח והלימון, היא פועלת על החלבון, אבל היא לא פועלת על שומן. ולכן כשאנחנו עושים מנות של בשר נע, אנחנו בדרך כלל ניקח בשר ללא שומן. בדגים, ברוב המקרים, אין ממש שומן קשה, ולכן אנחנו יכולים לקחת כל חלק מהדג, ואפילו חלקים השומניים הם יחסית מאוד רכים. אבל גם יש דגים שיש להם הרבה מאוד שומן, אז אנחנו לא ניקח מהחלק הכי שומני, כי הדנטורציה היא לא קורית על החלק השומני. אז בדרך כלל ניקח, נגיד בבשר, לוקחים פילה או נתח אחר שאין בו שומן, ואת השומן, כדי לעטוף אותו בכל זאת גם לטעמים וגם למרקם, אנחנו נוסיף מבחוץ באמצעות שמן זית או שמן אחר שאנחנו נוסיף לו. וזה בעצם ההיגיון מאחורי טרטר. קוביות קטנות וטיבול של מלח, לימון ושמן.
אתה יודע, כשאומרים טרטר, אז אני ישר עולה לי לראש מנת טרטר פלאפל של רסיף 33.
וואי, מנה מעולה ממש.
נכון.
אכלתי אותה, כן.
אין, אני פשוט מכורה. זה כאילו, מבחינתי זאת מנה גאונית. מי שלא מכיר, זה עם קרמבל פלאפל, עם יוגורט, המון ירוק וחריף, וכאילו פיצוץ טעמים משוגע.
אז הוא עשה באמת בעיניי איזה מין שילוב בין טרטר וקובניה, כי בעצם הקרמבל פלאפל הזה הוא קצת משמש כאילו במקום הבורגול. הרי קובניה זה טרטר עם בורגול שמעוצב לצורת קובה, ומטובל בעצם בהרבה תבלינים וטעמים, שגם אותו אגב היום אנחנו יכולים לפגוש במסעדות כקובני הדג.
כן.
בדיוק כמו שטרטר במקור זה בשר והיום יש דגים, אז גם יש קובני הדגים היום שאנחנו יכולים לפגוש במסעדות מודרניות יותר, במקור כמובן זה אך ורק עם בשר. אז בתכלס זה ממש הגיוני כאילו לעשות את זה עם דג, זה בדיוק מתאים לפרופיל טעמים הזה, העדין, החמצמץ, עם השמן זית, עם הבורגול, זה מושלם.
שיהיה לנו בהצלחה עם הפרק הזה. טוב, אז טרטר יש לנו. אני תמיד רעבה. אז טרטר יש לנו.
אז טרטר ופתחנו ממנו סניף לקובניה גם.
נכון.
תמיד במקומי קצת.
אנחנו נעבור בנגיעה למנת הסשימי, ממש רחוק מהמקומיות, בוא נגיד ככה. מנה שאני אישית, כשמדברים על אוכל יפני, אז אני כאילו ברור שחייב להיות סשימי על השולחן, כי אני מכורה למרקם, לצורת הגשה, לטבילה הזאת של הדג בתוך הסויה או הסאבי, מה שמגיע עם זה. אז באמת, למי שלא מכיר במקרה, אז זה מגיע מהמטבח היפני, דגים טריים במצב ענה כמובן, פורסים אותם לחתיכות כאלה, לפרוסות בזו אחר זו כאלה, מנירות הסיסיות כשזה דג שהוא באמת טוב. וזהו, ככה, הכי פשוט, הכי טעים, אם יש לך משהו להוסיף, כמובן.
סשימי זה היגיון מאוד שונה מההיגיון של טרטר. הצרפתים באים ואומרים, יש לנו את הבשר שונה, ואנחנו נבשל אותו באמצעות מלח ולימון, בלי חום. באים היפנים ואומרים, רגע, למה לבשל אותו בכלל? בוא נאכל אותו בלי בישול, בשום צורה. זאת אומרת, בעצם בסשימי, האומנות היא אך ורק החיתוך. וזה עדיין אומנות מאוד מאוד משמעותית. אני לדוגמה, כשראיתי את קובי מהרוקו חותך דגים, כשעשינו ארוחת פופה ביחד, אמרתי, וואו, כאילו אני עוד 5 שנים אלמד ואני לא יודע לחתוך דגים ככה. זאת אומרת, הרעיון של איך לפלט, איך לחתוך, איך להוציא את החלקים, לאיזה כיוון לחתוך כדי להוציא את המרקמים המדויקים ביותר מהדג, זה האומנות של הסשימי. מעבר לזה, כאילו, אתה לא עושה כלום, אתה פשוט רק חותך. וזה משהו שבמתודה הצרפתית הוא יחסית פחות מקובל, כאילו, מה זאת אומרת, לאכול אותו נע בלי שום דבר. אבל כן, ביפן פשוט אוכלים אותו ככה, נע. עכשיו, נכון שאתה יכול לטבול אותו טיפה בסויה או באיזשהו רוטב אחר, לפי מה שמתאים הסושי שף לדבר, אבל בגדול אוכלים את הדג ככה, נע, בלי שום דבר. ואז עוד יותר קריטי, כמה שדיברנו על קריטיות של הטריות,
נכון.
פה זה הופך להיות קריטי לגמרי, יש אומנם אלמנט שגם לפעמים מיישנים את הדגים, שזה משהו אחר, אפשר לקבל מרקם אחר מהדג אם הוא טרי, או אם הוא מיושן, וזה שניהם מצוינים, פשוט.
שזאת גישה שבארץ אנחנו נמצא אותה ממש בולטת אצל השף דין שושני, שנמצא פה הרבה.
נכון, הוא מיישן את הדגים.
הוא ממש שם על זה דגש.
גם בחמרמורת, בתלפיות, אז שדי שם מיישן את הדגים, ויש עוד כמה שפים שנכנסו לדבר הזה של ליישן דגים, שיש לזה גם כן דרך מאוד מאוד מיוחדת לעשות את זה, לא סתם לתלות אותם וליישן, צריך לדעת איך לעשות את זה, וזה מוציא מהדג מרקמים קצת יותר דחוסים נקרא לזה, יותר בשרניים, ואפשר כמובן לקבל מרקמים אחרים מאותו דג במצבו הטרי, זאת אומרת אפשר מאותו דג להגיש שתי מנות מאוד שונות, אם זה טרי ואם זה מיושן, אם זה חתוך ככה ואם זה חתוך אחרת, זאת אומרת האומנות היא ממש בחיתוך עצמו, אין עניין של טיבול, הטיבול הוא אחר כך. וזה היופי של מנת סשימי.
כן, את הטיבול אנחנו עושים בסוף הסבר על הכוח שמקבל את המנה לשולחן.
כן, עם איזשהו רוטב. או שכן, עדיין כאילו מי שמכין את הרוטב יש לו את הרעיון של...
נכון.
אבל זה לא אמור לכבוש את הדג בשום צורה כמו בטרטר, זה לא אמור לבשל את הדג. זה רק אמור טיבול ברמת טעם, אבל כן. לא מעבר לזה. והאמת היא שלסשימי כן יש מקבילה אירופאית, שזה מה שנקרא קרודו.
נכון, קרודו, האיטלקית.
כן, קרודו זה בעצם הגרסה האיטלקית, קרודו זה בעצם קר, זאת אומרת כל מה שהוא מורגש כנע או כקר נקרא קרודו, אז יכול להיות קרודו של דג, שזה ממש דומה לסשימי, או קרודו של בשר, ולפעמים גם לפלטות של נקניקים מכונות בשם קרודו, כי זה כאילו cold cut, אז המילה קרודו היא קצת יותר רחבה, אבל קרודו של דג הוא קצת כן המקבילה האיטלקית לסשימי, שפשוט אוכלים אותו ככה כמו שהוא, אני בסיציליה ישבתי פעם על החוף וקיבלנו כזה מין מגע של כל מיני, קרודו של כל מיני דברים שיצאו ממש מהים באותו יום, בלי כלום, אפילו לימון לא היה שם ליד, כאילו כלום, 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 אוכלים את זה ככה, וזה היה וואו, כאילו הרמת טעמים ומתיקות שאפשר לקבל בחומרי גלם הטריים האלה, היא מטורפת, אם יודעים לעבוד איתם נכון.
יפה, אנחנו שמחים שאתה עננת בסיציליה, למה לא?
זה היה מזמן, בא לי לחזור.
טוב, אז אנחנו מסמנים וי על סשימי, אתם רואים, אנחנו לאט לאט, כזה עדינים, צעדים קטנים.
זה בעצם, זה מעניין, כי זה בעצם היגיון מסוים, כי הרי היפנים הם ממש בקטע של נע.
כן.
נע זה אומר, אל תבשל אותו, גם בסושי, שיש לנו את האורז מסביב וכו', אבל הדג עצמו הוא לא נכבש, הוא לא מתבשל, והגישה היותר אירופאית אומרת, לא, בוא נבשל את הדג, פשוט לא באמצעות חום.
כן, אוקיי. טוב, זה גם לא רק של האירופאית, זה גם הדרום אמריקאית, אנחנו לאט לאט, אנחנו נגיע.
כן, שם זה אפילו יותר קיצוני.
כן, שם הם בכלל לקחו את זה לאקסטרים. הנה, אנחנו כמעט עכשיו הפרענו למאזינים בטפטופים. אנחנו לאט לאט.
כן, אנחנו באנו לעבוד מתודי, דידקטי. אז אמרנו סשימי, אמרנו טרטר, בוא נמשיך.
עכשיו אנחנו מתחילים כאילו קצת להיות בשלבי מתקדמים, מה שנקרא, ואנחנו עוברים לקרפצ'יו.
אוקיי.
שהוא קצת יותר, יש פה קצת יותר, יש לי גם יותר מה לתת, כי אני אוהבת לעשות תחקירים, אז הנה,
יסיתי פה. על המקור?
כן.
אבל בוא נגדיר לא, קודם מה זה קרפצ'ו.
לא, אנחנו קודם נגדיר, בדיוק. אני רוצה שאתה תגדיר לנו למאזינים מה זה באמת קרפצ'ו.
בתכלס קרפצ'ו זה בדיוק אותו היגיון כמו טרטר. להרחיב שטח פנים כדי שהטיבול ייכנס טוב לכל נקודה ויבשל את הבשר או את הדג. רק שהצרפתים בטרטר עשו את זה על ידי קיצוץ דג, והאיטלקים בקרפצ'ו עשו את זה על ידי שיטוח של הבשר. זאת אומרת, ההבדל הוא האם אתה קוצץ אותו לדק-דק, או שאתה משטח אותו לאיזה מין דף דק כזה. כך או כך מקבלים מוצר שהוא מאוד דק, עם שטח פנים מאוד גדול, ושוב באותו תהליך בדיוק מתחילים עם מלח, אחר כך עוברים למרכיב החומצי, ואז בסוף את השמן זית. האיטלקים, גם בגלל שהם מאוד חכמים, הוסיפו לדבר הזה גם את הפרמז'ן, שהוא בעצם נותן את האומאמי שיש בבשר צלוי ואין כל כך בבשר נע. ואז זה בעצם מוסיף עוד איזשהו רובד לכל הדבר הזה. אז זה בגדול קרפצ'ו.
יפה.
משותח דג. גם קרפצ'ו אגב במקור זה בשר, והאינטרפטציה לדג היא אינטרפטציה מאוחרת שהיום כבר יש גם קרפצ'ו סלק
וקרפצ'ו זה. בדיוק, וקולורבי ועגבניות כן. ויש... זה בכללי משהו שמאוד אוהבים לעשות לכל סוגי מנות הדגים שאנחנו מדברים ונדבר עליהם היום את האינטרפטציה הזאת לעולמות נוספים.
אבל זה דווקא יפה, כי זה בעצם לוקחים את ההיגיון. כן. ההיגיון הוא בעצם שאתה ברגע שאתה נותן שטח פנים גדול, הכבישה מגיעה לכל מקום, ואז אתה מקבל טעמים ומרקמים שהם אחרים, מאשר כשאתה מבשל נתח בנתח עבה או רחב. אז ההיגיון הוא בהחלט, מקרפציו סלק, אתה מקבל טעם אחר מאשר מסלק צלוי, זה...
נכון, אני בעד, אני תמיד בעד חידושים וחשיבה יותר חכמה גם על אוכל, אז...
תראה, אני אגיד לך משהו, כשאני למדתי בבישול, אז היו הרבה שיעור, לא היה שיעור על ירקות, לא היה פרק שקראו לו ירקות, קראו לו פרק של הירקות, קראו לו תוספות. זאת אומרת, כאילו היה את הבשר והדק וזה, אז גם, והירקות זה כאילו תוספת, פחממה, ירק בקטנה ליד. אז בעצם גם כל המאמץ המחשבתי, הוא היה מושקע באיך מטפלים בדבר העיקרי, שזה החלבון מהחי, והירקות כאילו בסדר בצד, או נקפיץ, או נבשל, או בקטנה.
כן.
היום הירקות, לשמחתי הרבה, ואני לגמרי בעניין של זה, הופכים להיות המרכז של הצלחת הרבה פעמים. ואז אם הוא המרכז של הצלחת, אז אנחנו גם בוא נטפל בו בשיטות שפעם לא היינו מטפלים בירקות, שהיינו מטפלים ככה רק בבשר, אבל פתאום נותנים להם את הכבוד, הרי פעם היית רואה במרכז צלחת חצי, לאספרגוס, זהו. היום אתה יכול לראות במרכז צלחת קולורבי, סלק, בצל, אז יאללה, בוא נקרפט, נחתוך, נטרטר, נעשן, נישן, כאילו מלא דברים שפעם הוקדשו רק לחלבון מהחי, היום עושים גם לירקות, וזה...
זה מרשים, זה מאוד מרשים. אנחנו רואים את זה במסעדות שמקדשות את כל העשייה שלהם לירקות, יש את אופה ששירל עושה שם דברים מדהימים. אז כאילו זו הדוגמה לפי דעתי הכי טובה להראות איך ממש שמים בצד רגע, לא בקטע של טבעונות וצמחונות, ממש שמים בצד רגע את החומרי גלם המוכרים שאנחנו התרגלנו להם של בשר, דגים וכאלה, ולוקחים ושמים את הפוקוס על ירקות ופירות, מהמקום הכי אומנותי.
מדהים, ואתה גם לא מרגיש שזה חסר לך, כי באמת היא עושה שם דברים מהירקות, שאתה כל כך נכנס לזה שזה לא מעניין. אבל יש גם הרבה שפים שכן עובדים עם חלבון מהחי, ועדיין עושים דברים מדהימים מהירקות, אם זה ב-OCD, ואם זה גילדן, ועוד מלא אחרים. וגם אני בדרך כלל ארוחות שלי משתדל לפחות חצי מהארוחה ורק מנות של ירקות, בלי שום דבר.
איך לא הזכרתי אותך, נו באמת. תמיד...
לא, אני אוהב בירקות. ירקות זה הדבר. אבל לא באנו לדבר על ירקות היום.
בסדר, נו יאללה. רגלשנו נורא בפשטות.
נעשה פרק ירקות יום אחד.
אני רוצה לספר לך סיפור חמוד על קרפצ'יו. יס. על איך הוא מצא. אתה יודע, הכל בסוף יכול להיות פייק ולא נכון, אבל אנחנו הולכים עם הסיפור המרגש והיפה.
אבל עדיין, אפילו אם הוא לא נכון, הסיפור הוא חשוב, כי הוא נותן את הרומנטיקה.
אז אני אספר אותו, אני אפילו אגיד שאני מאמינה לו, אוקיי? אז באמת, ב-1950 היה אדם שקראו לו ג'וספה, לא, סליחה רגע.
ג'וזפה.
ג'וזפה, אני רציתי להגיד את זה כמו שצריך. סיפריאני, קפריאני. אתם סולחים לי תמיד על השירות. הוא הבעלים של האריס בר בוונציה, והוא הגיש לברונית מוסניגו, איך שלא קוראים לה, שהיא התבקשה על ידי הרופא שלה לאכול בשר נע. הוא חשב שזה יעזור להם מחסור בברזל, הוא ככה אמר לה, תעברי לבשר נע. והוא הכין מנת בשר נע במיוחד בשבילה, והיה לו איזושהי השראה ממנת בשר נע קצוץ, שהייתה מאוד פופולרית בעיר אלבה, שהיא בכלל בצפון איטליה.
בשר נע קצוץ, שימי לך מה זה אומר.
קצוץ.
טרטר.
טרטר. לקח את זה מהטרטר. יפה מאוד. אז באמת, הוא נתן למנה, הוא בעצם סוג של המציא את המנה הזאת עבורה. והוא גם נתן לה שם. השם קרפצ'ו הוא לא באמת השם שלו. אתה יודע, הוא יכל להיות ממש מפורסם, חבל שהוא זה, עשה טעות לפי דעתי. אבל הוא נתן למנה את השם קרפצ'יו, כי הצבע האדום של הבשר והרוטב מיונז שהיה מעליו, נורא הזכיר לו את העבודות אמנות של הצייר ויטוריו.
מיונז? במקור זה מנה עם מיונז?
כן, זה מה שדובר. יכול להיות שאתה יודע, הנה פה מצאנו את הקאץ' בסיפור.
אוקיי, טוב.
אבל הצבע האדום הוא בוודאות היה, אוקיי? אז נלך עם הצבע האדום, זה ודאי. וזה הזכיר לו מאוד אומנות של הצייר ויטוריו קרפצ'ו, או קרפצ'ו, שהיה במאה ה-15. ומאז, אתם יודעים, זה הפך להיות שם דבר, קרפצ'ו.
כן, בהחלט. זה סיפור מעניין. כן. האמת שלא מוזר, יכול מאוד להיות שזה
כן, קרה. כן, זה יחסית באמת... מהסיפורים האלה שעוד נשמעים סבירים.
כי לפני כן, באמת, כדי לאכול בשר נע, היו קוצצים, אז הוא לקח את אותו היגיון ושיטח, זה מובן. אגב, האמת שטרטר אפשר למצוא גם באיטליה, לא תחת השם, המילה טרטר לא, אבל את הרעיון של בשר קצוץ, וטוב, את לא היית אוהמת כי את אוכלת כשר, אבל אני אכלתי בפרמה טרטר סוס. שכשישבנו, וזה לא היה זה מסעדת שף, מסעדה עממית לגמרי, וישבתי שם עם הריח שלי שהוא היה איטלקי, וראיתי את זה ואמרתי לו, מה, זה נראה כמו מנת משלן, כאילו של תפריט משלן, מה? אז הוא אמר, לא, פה באזור, זה המנה מאוד קלאסית מסורתית, כולם אוכלים טרטר סוס.
די.
אמרתי, טוב, תזמין. איך היה? היה טעים, בדיוק כמו כל טרטר.
לא חשבתי אחרת. טוב, אז תשמע, זה באמת מנה שאם רגע נסכם את הקרפצ'יו, אז אנחנו באמת רואים את זה כבר היום בכל מטבח, לא בהכרח אמרנו כבר על בשר או על דגים, זה גם הולך באמת לעולמות של ירקות. אצל אייל שני לדוגמה, ראינו את זה יחסית, אני חושבת, בין הראשונים שעשו את החשיבה הזאת.
של הקרפצ'יו דג,
כן.
עם השחלות הגווניה.
מלא דברים שככה הוא עושה גם עם ירקות, כאילו, ממזמן כבר, ואנחנו, ומשם, אתה יודע, עושים את זה כבר כולם. לא אומרת שהוא היה הראשון, אני פשוט זה מה שעולה לי בראש, כשאני חושבת...
אני מרגיש שהקרפצ'יו, תגידי לי אם את גם מרגישה את זה, כאילו, הוא קצת יצא מהאופנה בשנים
האחרונות,
כאילו, בגלל שכאילו...
לא תמצא אותי מזמינה את זה כראשונה, אלא אם כן, באמת, אין לי מה להזמין, ואני מלא מלא חבר'ה, ואנחנו רוצים לחלוק ראשונות.
כאילו, בגלל שהוא משותח ודק הזה, אז כאילו, אנשים יותר מחפשים לראות את ה... קוביות, או את הסשימי, או את החלק שהוא יותר כזה קצות.
אצלי זה פשוט בקטע שזה מרגיש לי, כבר ראיתי שם, כאילו, כבר הבנתי את הקונספט, אבל אם משהו...
אני פחות רואה מנות קרפצ'ו, אבל את יודעת מה זה אומר אם אנחנו פחות רואים אותו? שעוד
מעט... הוא יחזור עוד מעט בגרסתו המות, כן.
הרנסנס שלו, כן.
יפה. אז אנחנו עכשיו...
אגב, היה תקופה שהיה נורא אופנתי לעשות גלילי קרפצ'ו. שהוא כאילו לוקחים קרפצ'יו ומגלגלים אותו מסביב לירקות.
מזל שלא הייתי בתקופה הזאת.
או איזה מילוי כזה או אחר, כן, עכשיו אני נזכר, היה גם אופנה כזאת.
אני מאוד שמחה שזה לא היה בתקופתי.
לא, אולי גם זה עוד יחזור.
אתה אומר, אנחנו פה מנבאים את ה... בסדר, יפה. זה גם חלק מהתפקיד של הפרק הזה, לנבא מה...
עכשיו, גם כשעושים קרפצ'יו, צריך באמת לדעת איך לעשות, כי הרי... אתה יכול לקחת את הבשר או את הדג, אנחנו היום ככה יותר מדברים על דגים, ובעצם ממש לקרוע אותו, להרוס אותו, לרסק אותו, תוך כדי שאתה מנסה לשטח אותו לדף דק. אז בגדול הרעיון כשעושים קרפצ'יו זה לא להרוס את הדג, אלא לשמור על המרקם שלו. אז לכן הרעיון הוא קודם כל לפרוס פריסה בסכין שהיא מאוד מאוד דקה, לנסות להוציא את הפרוסה הכי דקה שניתן באמצעות הסכין, ואם צריך עוד קצת לשטח, אז משטחים את זה בעדינות. יש כאלה ששמים, נגיד, בין שני עיריות של פרגמנט או ניילון נצמד, וטיפה דופקים את זה עם פטיש יהודי לקרפצ'יו, לא פטיש ניצלים שעושה את השפיצים האלה, אלא משהו שהוא שטוח שיהודי לקרפצ'יו. יש כאלה שעושים את זה בעדינות עם הארוך, יש כאלה שעושים את זה בבית, אפשר אפילו עם תחתית של סיר, אבל בעיקרון, בקרפצ'יו דג, הדג משתטח מאוד בקלות וגם נקרא מאוד בקלות, וזה לגמרי לגיטימי בקרפצ'יו דג שהוא יהיה קצת יותר רווה מקרפצ'יו בשר, כי קרפצ'יו בשר חייב להיות נייר, אחרת זה צמיגי. קרפצ'יו דג יכול להיות יותר רווה, ולכן ההמלצה שלי היא בבית לפחות לפרוס את זה כמה שאפשר דג בסכין, פשוט בתנועה שהיא אלכסונית, מהכיוון של החלק העליון של הדג לכיוון של הזנב בתנועה אלכסונית, ואת אותה חתיכה דקה, אם היא מרגישה לכם מספיק דקה מה טוב, ואם היא לא מספיק דקה, פשוט לשים אותה בין שתי עיריות נייר רפייה, וטיפה לעבור עליה או עם תחתית ציר או עם הארוך, אבל ממש בעדינות בלי לקרוא אותה, ואז להעביר את זה ישירות לצלחת. זאת הדרך הכי נכונה בעיניי, כדי להימנע מקריאה של הדג. בבשר זה קצת יותר מסובך, כי באמת לשטח את הבשר זה הרבה יותר, מלאכה הרבה יותר קשה, וגם הוא צריך להיות הרבה יותר דק. למזלנו יש שם הרבה קצבים שימכרו את הבשר כבר מקורפץ', ואז זה הכי פשוט. אם בבית, אז צריך גם באמת טיפה יותר מיומנות כדי לשטח אותו דק כמו שצריך.
אתה יודע, אני אספר פה סקופ של מה שאני הייתי עושה. הייתי חייבת איזה פיין דיינינג סטייל בבית, ובמשפחה אצלם היו קונים את הנקניק שהוא ממש בנראות שלו נראה כמו הקרפצ'יו. הוא כמובן לא הקרפצ'יו. אבל הייתי פורסת מלא מלא חתיכות של הנקניק, כבר, אתה יודע, חותכת אותן. ואז, אחרי שהייתי חותכת ומפזרת אותן על הצלחת, הייתי שמה עליהם את החומץ, קצת שמן זית. היה לי לא רוקת כנראה, אבל זה היה איזה שם עלים שמצאתי. וככה מאלתרת לי.
עם נקניק מהסופר.
כן. תשמע, זה יוצא טוב.
אני מבקש לך תוך בעריכה את הדקה האחרונה.
ואתה יודע מה עוד הייתי עושה? הייתי שמה, לוקחת הגווניה כמובן, וגם מוציאה ממנה את הפנים. ושמה גם מפזרת. אני אומרת לך, זה שוס.
הבפנים של העגבניה, דרך אגב, השחלות, מה שנקרא, של העגבניה, המיט של העגבניה, הוא דרך מדהימה לכבוש קרפצ'ו, ובהחלט אפשר להשתמש בו בתור המרכיב החומצי, שגם מוסיף טקסטורה וכובש את הדג.
אני גאון. תגיד שאני גאון.
גאון, גאון מהים התיכון. אבל באמת ההיגיון הוא שוב משהו חומצי, סליחה, קודם מלח, ואז משהו חומצי, ואז שמן זית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים רגע לדבר על איך אתה בא בבית ומטבל מנה של קרפצ'ו, אז אתה קודם כל תשים את הרכיב המלוח, שזה בדרך כלל יהיה מלח גז, אבל זה יכול להיות גם לצורך העניין רוטב סויה, או איזשהו גרום למתקדמים, ואחר כך את הרכיב החמוץ, שזה יכול להיות מיץ לימון, או מיץ של הדרים אחרים, או חומץ עדין. אני לא כל כך אוהב חומץ בלסמי על דגים, לדעתי הוא משתלט מדי. עם חומץ, אז חומץ מאוד עדין, או מיצים של הדרים. ואז אחר כך שמן זית, או איזשהו שמן עדין אחר, כמו שמן אגוזי לוז, או שמן גרעין דלעת, או שמן סומסום בכביש הקרה, כאילו אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים גם עם השמן. ומעל השמן אפשר להוסיף עוד תוספות שרוצים, כמו הגרעינים של העגבנייה, או כמו עלים ירוקים קצוצים כאלה ואחרים, וזה נחמד. יש היום אופנה גם לפעמים שמשלבים גבינה עם זה, אבן יוגורט או משהו, אני אישית פחות אוהב את השילוב הזה, אבל זה מקובל גם לעשות. לא להמיס, כאילו שוב, המטרה היא להרגיש את הטעם של הדג, ולא להמיס אותו במיליון דברים עליו, שאתה כבר לא מרגיש את הדג. כי כן. אחרת למה לאכול קרפצ'ו?
נכון, אני מסכימה.
בקרפצ'ו בשר, יש דרך אחת שבה אנחנו מקפיאים את הבשר חצי הקפאה כזאת, ואז פורסים את זה במכונת פריסה, למסעדות או לאנשים שיש מכונת פריסה בבית, ואז יוצא ממש עיגולים כאלה סימטרים ויפים, או שפשוט פורסים את זה גם כן בסכין, ואז משטחים את זה באמצעות פטיש יהודי לקרפצ'ו, או בכל דרך אחרת של שיתוח.
יפה.
זה הסיפור.
טוב, עכשיו תראה, עוברים לאזור הכי מאתגר של הפרק. כי זה, לא יודעת, מההבנה שלי, זאת מנת הדג נע הכי כאילו תרבותית, מסורתית, עם היסטוריה, ארוכת שנים, כאילו שגם יש עליה מריבות, אוקיי? ועל מי אני מדברת? על הסביצ'ה.
סביצ'ה.
אז כן, קודם כל, כמו מקודם, אני רוצה שבי דה בוק, שתגדיר לנו מה זה סביצ'ה. מה זה סביצ'ה?
אז זהו, זה מצחיק, כי אם אנחנו מסתכלים על המטבח הישראלי, אז כל מנה של דג נעי סביצ'ה. אתה הולך למסעדה ויש לך כתוב סביצ'ה בתפריט, אתה לא יודע מה תקבל. אתה יכול לקבל טרטר, אתה יכול לקבל קרפצ'ו, אתה יכול לקבל קרודו, שזה כמו שאמרנו, כמו הסשימי, נתחים יותר רבים, אבל כן עם טיבול. אתה יכול לקבל גם באמת סביצ'ה. אין לדעת. כאילו, סביצ'ה זה הפך להיות מין מילת קוד כללית לדג נע. זה חבל בעיניי, כי בסופו של דבר, המינוחים המקצועיים הם חשובים, כי זה עוזר גם להבין מה הולך להיות בצלחת. זה עוזר גם לטבח לדעת מה להכין, וזה גם כבוד בעצם לתרבות מסוימת ולהיסטוריה מסוימת שיצרה את אותן המנות. אז לקחת כל מנה של דגנה בעולם ולקרוא לה סביצ'ה, זה קצת זילות וזה לא הדרך הנכונה בעיניי. בעיקרון סביצ'ה במקור שלה היא מגיעה מפירו, את בטח תכף צפרי שגם כן איזה צייר נפל לתוך הים, תכף נשמע, אבל בכל מקרה הרעיון בסביצ'ה זה ממש בישול מלא של הדג באמצעות המיץ ליים או מיץ לימון. זאת אומרת, בניגוד לטרטר ולקרפצ'ו שדיברנו עליהם קודם, שגם בהם יש בישול של החלבון, אבל זה קורה נורא מהר, ממש מטבלים ואוכלים, זאת אומרת שנוצר בישול חלקי, בסביצ'ה ממש נוצר בישול מלא. זאת אומרת, הסביצ'ה הקלאסי הוא יושב שעות ארוכות בתוך המיץ ליים, שכובש אותו כמעט לחלוטין, ורק אחר כך בעצם הוא מוגש עם תוספת של בצל סגול ועגבניות ואיזושהי סלסה. אפילו במקומות מסוימים בפירום מקובל להגיש את זה עם בטטה סגולה שגדלה שם באזור.
תראו איך הוא לוקח לי את כל התפקיד פה.
אבל בכל מקרה, כאילו הרעיון בסביצ'ה זה באמת בישול מלא. זאת אומרת, שאם אנחנו הולכים מהעולמות של הסשימי, שזה בלי בישול בכלל, לקרפצ'ו טרטר שדיברנו על בישול חלקי, אנחנו עוברים לסביצ'ה, זה כבר באמת כבישה או בישול מלא, שזה קצת אולי מזכיר מנות אירופאיות בסגנון של דג כבוש במלח, או של גרבדלקס, או של כל מיני גרסאות אחרות בעולם של דג שהוא כבוש, אבל הכבישה פה היא לא במלח, היא בלימון, והיא כבישה מלאה, בישול מלא.
כן. אוקיי, אז אנחנו יודעים עכשיו מה זה סביצ'ה. אני מבקשת ממכם מאזינים,
זאת אומרת, רק אני אגיד מזה, אני מניח שכמעט לא מוגשת היום אף מנת צוויצ'ה.
כן, כי הם עושים את זה נורא מהיר. בדיוק. צ'יק צ'ק וזה כבר בא השולחן. כן, חד משמעית. תראו לכן, אני כבר נהייתי מומחית. אה? אהבתם? אז עכשיו אנחנו יודעים את ההגדרה. תודה רבה ליניב. ועכשיו אני, זה הזמן שלי לזרוח בפרק.
יאללה, סיפורים.
אז אני חקרתי קצת על המקור של השם, כי זאת מנה באמת עתיקה, יש לה כזה היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, וחייבים להביא את זה לפה, אין דרך אחרת. אבל כמובן שכמו תמיד, יש מחלוקות. זה אין גרסה אחת נכונה שתגיד, מפה הגיעה המנה, או מכאן הגיע השם. יש כל מיני דברים שטוענים לנושא הזה. אבל אני כן אתחיל קצת למנות. אז יש לנו את העדות המתועדת הראשונה לשם סביץ'ה משנת 1820, כשהייתי ילדה, ממש צעירה, וזה היה בפירו.
1820? כן. זה לא כזה מזמן.
זה לא מזמן, חכה, זה אנחנו על קצה המזלג, זה עוד לא זה, אבל זה המתועדת, כן? שיהיה ברור. וזה היה בשיר שאני הכי אוהבת בעולם, לצ'יצ'ה. אתה מכיר את השיר?
לא.
גם אני לא. אבל זה נחשב לעניין הפרואני הראשון. דבר נוסף שקיים בעולמות האלה, זה באמת שעל פי האקדמיה המלכותית הספרדית, למילה יש את אותו מקור היסטורי כמו המונח הספרדי אסקבצ'ה.
אסקבצ'ה זה בעצם צורה של כבישה, שהיא לאו דווקא קשורה לנח. אפשר לכבוש בה בשרים מבושלים, פירות ים, מגוון של דברים.
וזה בכלל מנה ספרדית, אוקיי? וטענה נוספת זה שהיא ממש כאילו גם יש לה פה משקל רציני, זה שהמקור הוא בכלל במילה סיביצ'י. של תרבות אנשי הקצ'ואה, שהם בכלל אינדיאנים, הם בערי האנדים באמריקה הדרומית, בדרך כלל בפרו, אקוודור, בוליביה, והמשמעות של המילה זה דגים טריים. אז אנחנו צריכים עכשיו להבין באמת, אנחנו נשפוט, אבל אנחנו נעשה את זה בהמשך, כי עכשיו אני עושה הפסקה למאזינים מכל הסיפורים והמעשיות, ואתה יניב תגיד לנו רגע, כאילו הסברת קצת על ההגדרה, אבל באמת מה התפקיד של כל אחד מהמרכיבים במנת הסביצ'ה כזה? הייתי רוצה שתספר לנו.
אוקיי, קודם כל אני אשמח אם יהיה את השיר לצ'יצ'ה ברקע.
אני אשתדל מאוד להוסיף אותו.
אוקיי, אז כמו שאמרנו, קודם כל הרעיון הוא לבשל את הדג, וזה בעצם קורה באמצעות ליים, כאשר הליים יוצר את הבישול הראשוני באמצעות החומצה, זה איזושהי כבישה, זה נותן גם כמובן טעם, וזה גם יוצר איזושהי הגנה מיקרוביאלית על הדג, בעצם פחות חיידקים וחומרים מקלקלים אחרים, הם פחות פעילים ב-pH הנמוך בסביבה החומצית, ולכן הרבה דברים שאנחנו כובשים, בעצם אנחנו עושים את זה בתחמיץ.
כן.
לאחר מכן, החומרים האחרים שמצטרפים הם בעצם חומרי טיבול, שהם גם מהדברים שבעצם קיימים באזור שם, באזור של, של במטבח הפרואני, כן, כן. שזה הבצל הסגול, וזה הכוסברה, וזה הגווניות, זאת אומרת, זה בעצם נוצר איזשהו משהו, שהוא בסופו של דבר הופך להיות לי, כמעין סלט כזה, שהמרכיב העיקרי שלו זה, זה הדג, ובנוסף יש שם את חומרי הטעם, ויש גם את הנוזל עצמו, של הטיבול, שהוא חלק גדול מהרעיון של הסביצ'ה, והוא מכונה בשם לצ'ה דה טיגרה.
אך, איזה שם, וואי, אני קראתי את זה, זה היה ממש...
עכשיו, זה מעניין מאוד משהו בשם הזה, הרי לצ'ה דה טיגרה זה בעצם החלב של הטיגריס. עכשיו, למה זה נקרא לצ'ה דה טיגרה? כי החלבונים מהדג יוצרים איזשהו אמולסיה, עם הלימון ועם השמן שיש בפנים, ואז נוצר גוון שהוא מין לבנבן כזה. ואת זה מכנים לצ'ה דה טיגרה, בגלל הצבע, ובדרך כלל גם מגישים את זה ככה, כאילו ביחד עם הסביצ'ה, ויש גם גרסה שמסננים את זה ומוסיפים לזה איזשהו אלכוהול, לא טקילה, איך זה נקרא, שכחתי, מסקל, לא טקילה, או משהו בעולמות האלה, ובעצם שותים את זה. אלכוהול אחר נדמה לי, לא תקילה, אל תתפסי אותי במילה לגבי סוג האלכוהול, אבל שותים את זה כמשקה אלכוהולי, ויש אפילו גרסאות של הלצ'ה דה טיגרה, שממש כשחותכים את הדג, לוקחים את כל הקצוות שלו, ותוכנים אותם בתוך הרוטב, וזאת אומרת שהרוטב של הדג, הוא כאילו עשוי גם בעצמו מהדג, זה ממש קניבליזם שלה, של הדג, ואז הוא בכלל מקבל את הצבע הלבן, שנותן לו את השם לצ'ה דה טיגרה. עכשיו, למה זה מעניין? כי אני גדלתי בבית שבו היו שותים ערק, ולערק הזה תמיד היו מוסיפים טיפת מים או קוביית קרח, שהיה הופך גם כן את הגוון של הערק ללבן, כן? בגלל גם אותו דבר אמולסיה שנוצרת דרך האלכוהול עם המים, ויש את הטיפות של השמן האתרי של האלכוהול שעושה אמולסיה עם המים, וזה נהיה לבן, כן? כל מי שלא ניסה, שימו טיפת מים בערק ותראו. ואיך קוראים לדבר הזה בעגה המזרחית? חלב הריות. ככה זה נקרא,
כן? אני לא ידעתי, אני כל שישי רואה את זה מול עיניי.
אז חלב הריות זה ממש הלט של הטיגרה. אז זה בדיוק זה.
תשמע, אני יום שישי לא זה, דולב לא חוזר, אבל אתה יודע.
וכמובן שכחנו ברכיבי המנה הקריטיים, כמובן, את הצ'ילי, כן? איך יכולתי לשכוח שאין מנה מהאזור הזה שהיא בלי צ'ילי. ואצל המקסיקנים, אגב, השם של הלצ'ה דה טיגרה, יש לו שם אחר, שזה אגואצ'ילה, שזה בעצם מי צ'ילי לצורך העניין, זה הגרסה המקסיקנית לסביצ'ה, שבעצם אגואצ'ילה יכול להיות על בסיס של כל מיני חומרי נוזל, אבל תמיד הוא יקבל את הצ'ילי ואת החריפות הזאת של המים, יחד עם של המיץ, סליחה, של הלימון או של הליים או של כל פרי אחר, יחד עם הכוסברה, יחד עם הצ'ילי והשמן.
יפה מאוד. עכשיו עשינו למאזינים הפסקה מהחפירות שלי, והנה הם חוזרות עוד פעם, אני עוד פעם פה. שלום.
שלום.
אז אני חזרתי לתחקיר, ואמרנו שהמקור של השם הוא כאילו מלא במחלוקות, אבל כמובן גם המקור של המנה עצמה הוא מלא במחלוקות, ויש מיליון גרסאות, אני כזה צמצמתי אותן לבודדות יחסית. יש כמובן את פירוש, שזה ממש הרבה לפני הספירה, זאת אומרת, מדברים על 3500 לפני הספירה, שבאמת היה שימוש וצריכה של אנשובי פירואני, שהיו מניחים אותו עם צ'ילי ומלח, אז באמת זה כבר אנחנו רואים איזה שהם ניצנים של המנה. עוד דבר שקרה זה שבתרבות המוצ'ה, שנהגו להשרות דג בפרי שנקרא טומבו, שהוא בכלל ממשפחת הפסיפלורות, קרוב משפחה, והוא לא חמוץ כמו הלימון, אבל הוא כן עושה את העבודה שנדרשת כדי לכבוש את הדג.
כן, גם אם הוא חמוץ כמו פסיפלורה זה מספיק. אפשר לכבוש דג במיץ פסיפלורה בלי בעיה.
יפה, למדנו פה עוד משהו. יש עוד עדות מאימפריית האינקה של דגים שאושרו בצ'יצ'ה. עכשיו פה אולי עדיף למאזינים חלקם לא להאזין לאיזה דקה, כי זה הולך להיות לא נעים. צ'יצ'ה זאת בירה שבני האינקה נהגו לשתות, היא מיוצרת על ידי תסיסה של צמחים שונים עם רוק.
זה מעניין, כי ברוק, בסופו של דבר, יש חיידקים, הרי יש לנו את המייקרוביום של הפה, וכנראה הרוק הוא היה המחמצת הראשונית, שבעצם הציסה את אותם הצמחים.
אז כן, יש לזה הסבר כאילו כימי וכאלה.
לא שהייתי שותה את זה, אבל את ההיגיון אני מבין.
אבל זה נקרא בירת יריקה, רק אגיד. זה וגרסה אחרת, טוענת עוד פעם את הנושא הזה של המאכל הספרדי, אסקבצ'ה, שכאילו משם זה נלקח מפרוסות דג שצופו בבלילה ותוגנו, ואז נכבשו בחומץ וצבלינים, שזה גם היה איזשהו מקור למנה. וסיפור אחרון, שמספר את העוד גרסה, זה שהמתיישבים הספרדים שהגיעו לאזור, והביאו איתם את הליים ואת הפירות הדר לדרום אמריקה. ואז באמת נוצר איזשהו חיבור. אבל כאילו, שורה תחתונה, כל הטכניקה הזאת של שימור דגים, היא הייתה בדרך כלל לצד, באזורים שהיו לצד חופי הים. זה משהו שהיה להם אפשרות באמת לשחק עם דגים, לעשות איתם כל מיני דברים, וגם שימור, וכל מיני דברים שהתפתחו משם.
בדיוק, עכשיו זה נקודה חשובה מה שאמרת על השימור, כי בעצם כל המנות שדיברנו עליהם עד עכשיו, שזה הקרפצ'ו והטרטר והסשימי, אלה בעצם דברים שכל הרעיון בהם זה שאתה לוקח את הדבר עכשיו, טרי ומגיש מיד. אבל סביצ'ה הוא באמת שייך למנות שהן שייכות לשיטות של שימור. הסושי המקורי, אגב, לא הסושי שאנחנו אוכלים היום, אבל במקור זה היה דגים שהיו משומרים בתוך חביות של מלח, וכמובן יש לנו עוד את כל הנושא של, כמו שדיברנו על הגרבלקס והאירינג, ועוד המון המון עולמות של דגים שהם כבושים ומשומרים. גם הסביצ'ה בגדול זה שיטת שימור, לא שימור של שנים כמו הדברים האחרים, או של חודשים ארוכים, אבל של, כן, איזשהו זמן קצת יותר ארוך. וגם בבית, תיאורטית, אפשר לשמור דג בתוך מיץ לימון, כמה ימים במקרר, בניגוד לדג טרי, שמן הסתם יום אחד זה כאילו מקסימום.
כן. אני אסכם את כל הדבר הגדול הזה של ההיסטוריה והרקע, ואני אגיד שבסופו של דבר, המנה של הסביצ'ה שאנחנו מכירים היום, היא איזשהו מפגש של תרבויות וחומרי גלם. ואנחנו נחשפנו אל המנה, באמת בגלל שהגיעו מטבחים לטינים לארצות הברית, ומשם הכל קורה, כאילו הכל יוצא החוצה, וככה גם אנחנו נחשפנו לזה ככל הנראה. אז הם באמת אחראים באמת להפצה הרחבה הזאת, לפחות ככה זה מרגיש לי. אני חוזרת רגע למשהו קצת יותר קולינרי, הייתי אומרת. יש איזה שהם כללי ברזל שצריך לקחת בחשבון כדי שנוכל להכין סביץ'ה שהוא מוצלח?
ככה, אני לפחות כשאני מכין סביץ'ה, אני לא אוהב, יש שיטה שבה חותכים את הדג קודם כל, ואז משרים אותו בעצם בתחמיץ, במצליים או באיזשהו רכיב חומצי אחר. אני מעדיף באופן אישי שיטה שבה לוקחים נתח יותר גדול, שלם של הדג, וכובשים אותו, ואז בעצם מקבלים מרקם של הדג שהוא מבפנים עדיין נשאר קצת נע. כי ברגע שכובשים אותו בקוביות, אנחנו למעשה מגיעים למצב, או בפרוסות, אנחנו למעשה מגיעים למצב של בישול שלם, ואז המרקם שלו קצת יותר יבש. שאולי זה קצת יותר אותנטי, אבל זה פחות המרקם המועדף לאכילה של דגים נעים, לפחות בעיניי היום. אז אני בדרך כלל לוקח את הפילה של הדג בשלמותו, או אם הוא ממש גדול, אני חותך אותו לכמה חתיכות, משרים אותו במיט של הליים, זה יכול להיות בין שעה לכמה שעות, ושוב, כמו שאמרתי, אפשר לשחק פה עם יצא הדרים אחרים, עם חושחש, עכשיו תכף יהיו חושחשים מדהימים, שמי שלא כבש דגים נעים בחושחש, כדאי לנסות, וכמובן, קלמנטינות, אשכוליות, וכולי, וכמו שאת הזכרת, גם פסיפלורה או מיצים אחרים לגמרי יכולים לעבוד, ואז בעצם אחרי שעה של כבישה, כל מה שנותר, שעה, שעתיים, כל מה שנשאר זה בעצם לחתוך אותו לקוביות, זה לא צריך להיות כמו קוביות קטנטנות, כמו תחון, כמו טרטר, גם אל תשכחו שהדג כבר מבושל, אז שווה לשמור על המרקם שלו, או לפרוסות או לקוביות, אני אישית יותר אוהב קוביות, ואז להוסיף לו את שאר הרכיבים, שזה ההמלצה שלי, כן? פילטים של עגבניה, זאת אומרת עגבניה בלי קליפה, כוסברה, שמן זית, למרות שאתה בטוח לא במתכון המקורי, אבל הכל אצלי פוגש בסוף שמן זית, וצ'ילי, ובצל סגול קצוץ, זה הדברים
העיקריים.
כמובן מכאן אפשר לגוון את זה, יש גרסאות שנגיד בעונה של המנגו, מוסיפים מנגו, בעדרים אפשר להוסיף גם מהפילטים של העדרים עצמם פנימה, וזה מאוד נחמד. אבוקדו, יש עכשיו אבוקדוים טובים שגם יכולים להתחבר פנימה, זאת אומרת מכאן זה כבר באמת היצירתיות שלכם. אני אישית בסביץ'ה שאני מגיש בסביבות חודש מרץ כזה, כשיש את הפריחה של החרציות, אני עושה סביץ'ה עם חרציות, שבעצם את הכוסברה, שזה העשב טיבול המקורי, אני מחליף בחרצית, שנותנת מין גוון טעם סטייל סלרי כזה מאוד מאוד מעניין לסביץ'ה, ואת הלצ'ה דה טיגרה אני עושה עם הגיבולים של החרצית, זאת אומרת, אני טוחן את כל המרכיבים של התחמיץ, עם הקצוות של הדג, ועם הגיבולים של החרצית, ואז הוא יוצא מין ירקרה כזה, מאוד מאוד, זה לא כזה חלב, כן, כי הוא כבר ירוק, אבל הוא לא ירוק מאוד, אבל ירקרק, ואז אני מוסיף לו איזשהו ג'ין או אלכוהול אחר, ומגיש אותו כזה שלוק ליד המנה, זה מאוד נחמד.
יפה מאוד, מאוד מכובד.
והיא מעלה כותרת של החרצית. וואי, זה עכשיו מתחיל להתגעגע
להביב. הוא עשה לעצמו חשק. כן. יפה. טוב, תשמע, סקרנו פה, אני חושבת, ממש יפה את כל האזור. תמיד אפשר עוד לגלוש, ויש מלא מלא דברים שאפשר עוד לדבר על כל מה שכבר אמרנו. בטח אתה, שיש לך אנציקלופדיה בתוך המוח. אז, אבל אנחנו חייבים לסיים. זה המצב.
אני רגע רוצה לספר על חוויית סביץ'ה אותנטית אחת שחוויתי.
יאללה, אני אתן לך.
שזה סופר מעניין. אני אכלתי, אמנם לא הייתי בפירו, לצערי הרב, זה לגמרי מקום שמסומן אצלי, אבל בליסבון הייתי במסעדה של שף פרואני שנקראת סביצ'ריה, ושם הוא מגיש כמה גרסאות מאוד אותנטיות של סביץ'ה, גם את הגרסה הקלאסית, וגם הוא עושה כמה גרסאות קצת יותר מודרניות. חלקם אפילו מתכתבות עם המטבח של פורטוגל וכאלה. מסעדה מדהימה שמאוד מאוד נהניתי בה מהסביץ'ה, ובאמת הוא היה מאוד קלאסי, כאילו בדיוק כמו שתיארתי אותו, בלי יותר מדי דברים, ולידו היה בטטה. ואז אמרתי, מה קשור? ומסתבר שככה מקובל להגיש סביץ'ה בפירו, עם בטטה. נכון. ובהתחלה זה היה לי מוזר, אבל
זה הגרסאות השונות לפי מה שהבנתי, זו הבטטה, או הפלנטיין, הבננה, או טוסטיאדות כאלה במקסיקו, כזה יש המון גרסאות של מה מלווה את הסביצ'ה, אבל כן, בטטות זה מה שקורה בפירו. ככה זה מה שמלווה את הסביצ'ה בפירו.
וגם סביצ'ה, מה? כל הכבוד. כל הכבוד. את היית בפירו?
לא.
הבנתי. וגם לסביץ'ה עדיין תשמרו על הכלל שאמרנו בהתחלת הפרק, אל תשתמשו בדגים קפואים, ולא בדגים מיובאים, ולא בדגים נחותים. בסוף, אוכל זה החומר גלם שאתה שם, בטח ובטח במצב נע, כאיכות החומר גלם, כך תהיה איכות האמנה. וגם, דבר אחרון, אל תפחדו מזה. תכינו בבית, תתנסו. דגים זה כאילו נחשב אוכל של מסעדה. אבל לאו דווקא, כאילו אפשר בהחלט ליהנות מדגים טריים, נעים, בבית. זה הרבה יותר קל ממה שנדמה. זה בריא, זה טעים, ולכו על זה.
יאללה, מגניב. אז תעדכנו אם הכנתם, מעניין לשמוע מה הפרק הזה עשה לכם. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. יש לנו עוד הרבה, הרבה, הרבה על מה לדבר. ביי.
תודה. תודה.